הגענו לפרשת משפטים. על פי המקובלים, הפרשיות משמות ועד משפטים יוצרים ראשי תיבות של שובבים. אלה הם הפרשיות שמסוגלים לעניינים של תיקון הנפש, תיקון הנשמה. שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. משפטים זו הפרשה האחרונה החותמת את עניין השובבים. מה שאומר שכיוון שהכל הולך אחר החיתום, אז יש בהכרח בפרשה הזו הדרכות והנחיות כדי לקיים את מה שנאמר שובו בנים שובבים. יש לאות מם הרבה משמעויות, כמו שנאמר בברייתא האותיות דרבי עקיבא. לכל אות יש משמעויות שונות שנגזרות מהאות הזו, אלו תיבות שמתחילות באות מם. יש באות מם את התיבה הראשונה של תיבת ממון, יש באות מם את האות הראשונה של תיבת מהר. והנושא של מהר ממון, הנושא של ממון מהר, זה נושא שנמצא בראש סדר העדיפויות של כל חברה וחברה בעולם, וזה נושא שנושא בחובו המון מתח, המון אנרגיה מבוזבזת, והמון ערכים שמשתנים לאור המקצב המהיר של הלהיטות אחר הממון. ממון מהר זו כללה. זו כללה שקורצת לכל אדם שנמצא בגיל כזה שבו הממון כבר מדבר אליו, הוא מעוניין בהרבה ממון, והוא מעוניין בממון מהיר. הממון והמהר, אלו הם שני מילים שהשידוך ביניהם, הצירוף ביניהם, עלול להיות צירוף קטלני. חז"ל אומרים שעבירות שבממון, יש להם הגדרה שנפשו של אדם מחמדתם. זה נקרא חמדת ממון. ישנה מאמרה מפורסמת מדברי חז"ל, מסכת בבא בתרא בדף קס"ה עמוד א', אמר רבי יהודה, אמר רב יהודה, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. רב נותן לנו תיאור ממצה של המערכת הפחות חיובית של העם שקיבל תורה מסיני. רובם בגזל. ואנחנו מדברים בממרה של יהודי שהיה גדול הדור בדורו, לפי כמה דעות הוא חי 400 שנה, הוא הספיק הרבה ללמוד ולראות. רב תנה הוא פליג, הוא עוד היה מתלמידיו הצעירים של רבי הקדוש, ואחרי זה היה ראש גולת אריאל, ראש גולת בבל, הנהיג את הדור שנים לא קלות, שנים קשות מאוד. ורב קובע עובדה שרוב עם ישראל לקוי בענייני גזל, רובם בגזל, מיעוטם באריות, וכולם באבק לשון הרע. רש"י אומר גזל לאו דווקא, זה לא רש"י, בקוף סמכי זה רשב"ם, אלא שנוטלים ממון רווח של חבריהם. זאת אומרת, הם לא מספיק זהירים בממון הזולת. הם מרשים לעצמם, מורים היתר, לעשות ביזנס על חשבון השני. רובם בגזל. זו אמרה מאוד חריפה שלא נכתבה על מנת לדבר בגנותם של עם ישראל, אלא נכתבה כדי להדריך את עם ישראל. כשבן אדם יודע ממה הוא סובל, הוא יודע ממה להיזהר. אז יש לנו פרשה שהיא החותמת את הנושא של שובו בנים שובבים. מה המגדיר של שובב? השובב לא עושה משהו במזיד, הוא מייפה את השלילה שבו באווירה קונדסית, מעשה שובבות. הוא עושה את זה באופן של שובב הלב, זה שטיקל. הוא לא גונב, הוא סוחב. הוא לא גוזל, הוא מחרים. אלה מין עיגולי פינות כאלה שמקים את המצפון ומחתירים את מעשה הגזל במשהו שהוא חברמן, במשהו שהוא פחות מפליא. אני רוצה לעמוד על חידוש נפלא שמקורו בפירוש העמק דבר על התורה מהגאון הנציב מוולוז'ין בפרשת השבוע, שזו פרשה שרובה בנויה על דיני ממונות בין אדם לחברו, ומן החידוש הזה נשתדל להתקדם בכדי להאיר את מה שאמור להיות מואר בפרשה כזו, שאמורה לתת לנו הדרכה, וההדרכה הזו בקטע של שובו בנים שובבים. נאמר בתורה בפרשת משפטים בפרק חף א', פסוקים חף ח', חף ת', וכי ייגח שור את איש או את אישה. היה שור שנגח איש או אישה ומת, והאדם שהשור נגח אותו מת מכוח הנגיחה. סקול יסקל השור, יש דין מוות על השור, שור הנפקל. פסוק חפתת, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והוא עד בבעליו ולא ישמרנו, מדובר בשור כזה שכבר הרג פעם, וכבר הרג פעמיים, והוא עכשיו המית פעם שלישית, מה שנקרא בלשון חז"ל שור מועד, והמית איש או אישה, השור יסכל, כפי שנאמר בפסוק הקודם על שור תם, השור יסכל, וגם בעליו יומת, בעל השור יומת. ממשיכה התורה ואומרת, אם כופר יושט עליו, בעל השור יכול לשלם כופר, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. שמים את דמי הנהרג, ובעל השור צריך לשלם את דמי הנהרג ותשלומי כופר. אומר רש"י, השור יסכל וגם בעליו יומת, יכול בידי אדם, יומת. התורה אומרת יומת. תלמוד לומר, מות יומת המכה רוצח הוא, פסוק במסעי, על רציחתו אתה הורגו, ואי אתה הורגו על רציחת שורו. מה שכתוב פה יומת, זה לא יומת. לא הורגים את בעל השור. יש פסוק מפורש בפרשת מסעי, אדם נהרג כשהוא רוצח, לא כשהשור שלו רוצח. זה פסוק מפורש. ובכל זאת כתוב פה יומת. התורה ממשיכה, אם כופר יושט עליו, אומר רש"י, אם זה אינו תלוי, אלא שבית דין משיטים עליו כופר. זאת אומרת, כתוב יומת ולא יומת. והעונש הוא שהוא משלם כופר. אז מפרשי המקרא לפי פשוטו עומדים ותוהים, למה הפסוק כל כך מסבך אותנו? למה צריך שיהיה כתוב יומת? ואז אנחנו אומרים, לא, בעצם זה לא יומת, זה רק כופר. כתוב בהמשך, כופר. אז אל תכתוב יומת, אלא תכתוב, השור יסכל, וגם בעליו ישלם כופר. מה יכול להיות יותר פשוט מזה? איכשהו זה עושה רושם שיש פה אינטרס לסבך אותנו. כתוב יומת, ואנחנו צריכים לחכות עד רש"י, ומה עשו כל הדורות עד רש"י? הרי רש"י הגיע בדור מסוים. לפני רש"י הייתה כתובה התורה מבית אלפים
תפתי חץ כבר הייתה לנו תורה, רש"י הגיע לפני 1,200 שנה, מה עשו כל הדורות האלה? סמכו על מה שכתוב בחז"ל, אבל בכל זאת התורה מאפשרת לאנשים לקרוא ולטעות. כתוב השור יסכל וגם בעליו יומת. טוב, אז חז"ל אומרים יומת בידי שמיים, אלוקים כבר יסדר אותו. אבל בכל מקום שכתוב בתורה יומת, הכוונה בידי בית דין. בפרשת משפטים עצמה יש 12 פעם יומת, כל הפעמים יומת הכוונה בבית דין. בוודאי. מה קרה כאן לתורה שהיא כתבה דבר שעלול להטעות אותנו? כשאנחנו כותבים סגנון מטעה, אנחנו צריכים להרוויח משהו, אחרת בשביל מה? לא מצאתי במפרשי הפשט איזשהו מהלך שנכנס באמת בפשט הפסוק עד שראיתי את הנציב. הגאון הנציב, שהתפרסם בכל עם ישראל, בדורו ובתורות אחריו, כגאון הפשט, עד כדי כך שבישיבת ולוז'ין עצמה היה נתון לתחרות לא קטנה עם עמיתיו, תלמידיו, נכדיו, שאמרו שיעורים מאוד חריפים, מאוד מפולפלים, והוא נשאר בקו המתון שנקרא שיעורי פשט. אבל עדיין הוא היה גדול הדור, עדיין הוא היה ראש הישיבה. והוא זה שהחליט לחבר חיבור על התורה בשם העמק דבר, שהחיבור כולו בנוי על המהלכים הפשוטים והישרים, שכל יודעי דת ודין שרוצים ליישר את שכלם אחרי מסכת פלפולית מסובבת, מסתכלים בעמק דבר ודעתם מתיישבת עליהם. מה אומר הנציב? הנציב אומר משהו מבהיל. הנציב אומר, מדובר באדם שהיה לו שור, והשור הרג בן אדם. והוא הרג בן אדם פעם, פעמיים, שלוש. אומרת התורה, אדם שהוא כל כך מזלזל בחיים האנושיים, ויכל להתרחש אצלו מקרה של שור שהוא שלו, שיהרוג בני אדם, ולא פעם, ולא פעמיים, אלא שלוש פעמים. אומרת התורה, בעל השור הזה עוד יגיע פעם לבית דין על מעשה של רציחת עצמו ויהרגו אותו. הוא לא יגמור עם החיים כמו אדם רגיל, של סוף אדם למיטה על מיטתו. הוא יומת. הבן אדם הזה, מכוח הזלזול בממון חברו, מכוח הזלזול בחובת שמירתו, הוא יגיע למצב יומת. יש כאן התנבאות עתידית שאמורה לבטא את חומרת העניין של לקיחת אחריות על ממונו שהזיק. יש לך שור. השור נמצא בבעלותך. הוא שור מזיק. ואתה לא שמרת אותו. אם היית שומר אותו בשמירה מעולה, ואיך שהוא, מישהו היה פורץ את הדלת, והשור היה עושה מה שהוא היה עושה, אתה היית פטור. מדובר בהזנחה משולשת, קטלנית. יהודי שיש לו שור נגח מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, והמית איש או אישה, אז כמובן השור יסכל, אבל גם בעליו יומת. התורה מתנבאת, התורה אומרת, בעל השור הזה יגמור בבית דין, או על גניבת נפש ומכירה, או על רציחה, או על חילול שבת. יהודי כזה הוא יהודי חסר ערכים. ויהודי חסר ערכים שבגרמתו ישתרבב עניין של הפך החיים, זה ידרוש את המחיר לא כעונש, אלא כהתפתחות טבעית. זה מה שקורה לאדם שלא חרד על מערכת של הזולת. זה מה שיקרה. הנציב כמובן כותב את הדברים מאוד בקיצור נמרץ. מי שירצה להסתכל בפנים בעמק דבר, יראה כיצד הנציב פשוט מציין כפשט, כפי שהוא אומר, פשט דברי הכתוב טרם דרשת חז"ל, מה הפשט של הכתוב? בעליו יומת. הוא יגיע למצב שיהרגו אותו בבידים על מעשיו הנפשעים. בגלל שהוא התחיל בדרך כל כך קלוקלת שתוביל אותו לכך. זה אומר הנציב. אני רוצה לקחת את הממרה החריפה הזו של הנציב, קצת להרחיב אותה. מעמק דבר, להרחב דבר, גם אחד מהפירושים של הנציב. ומהרחב דבר, להקיש וללמוד דבר מתוך דבר. השור נגח הזה שמשלמים בו כופר, הוא שור שכבר התחייב מיטה בפעם הראשונה. כמו שאנחנו מוצאים את הפסוק אומר, ויחיגח שור את איש או את אישה ומת, סכל יסכל השור. ואז ממשיכה התורה ואומרת, ואם שור נגח ומתמול שלשום, והוא עד מבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל, וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו. התורה מתארת שני מצבים. המצב הראשון זה שור תם שהרג, שאז השור נסכל, אבל הבעלים פטורים מכופר, ואז כשזה קורה פעם שלישית, מלבד השור יסכל, יש גם את העונש של הכופר. והגמרא תוהה במסכת בבא קמא בדף מ"א, וכי מאחר במיתם קטלינן לי, מועד היכי משכחת לה. אתה הרי נתת הוראה להרוג את השור כשהוא היה תם. אז איך הוא הספיק אחרי המוות להרוג עוד פעמיים ושוב להיענש בעונש של סקילה? הוא הרי כבר נסכל בפעם הראשונה. והגמרא אומרת שהשור ברח. דנו אותו למיטה והוא ברח. הוא ברח פעם, הוא ברח פעמיים. ואני מנסה לתאר את התמונה הכל כך דחוקה הזו. בית דין דן שור למוות. הגמרא אומרת שכמיטת הבעלים כך מיטת השור צריכים 23 דיינים. מביאים את הרב רב אוקס לבית דין ודנים אותו כמו את בעליו, 23 דיינים, ודנים אותו לסקילה. ובית דין אמור לסקול אותו ולקיים וביער טהרה מקרבך. לקיים והשור יסכל. השור בורח. השור בורח ולאן הוא חוזר? הוא חוזר אל בית הבעלים. אילו לא הוא היה חוזר אל בית הבעלים, הוא היה הורג במקום אחר, בלי שהבעלים ידעו, אנחנו לא יכולים להפליל את הבעלים ולגבות מהם כופר. הוא חזר לבית הבעלים, והבעלים נתנו לו מחסה. הוא חזר אל בית הבעלים, והבעלים קיבלו אותו בברכת ברוך הבא. וזה לא קרה פעם אחת, זה קרה פעמיים. וזה לא עלה בכסף, זה עלה בנפשות. ומי נהרג? יהודי. איש או אישה, בן יגח או בת יגח, יהודים. זה קרה פעם, הוא חזר לבית בעליו. בעליו המשיך להחזיק אותו. הוא שוב לא שמר עליו כראוי, מה שומר עליו כראוי, לא אני אמורן. הוא עד בבעליו. פעם שנייה, פעמיים. יש דעות שכדי להיות מועד, צריכים פעם רביעית, זאת אומרת, שלוש פעמים לפני, ועד הפעם הרביעית. זאת אומרת, לפי דעת תנאים, שלוש פעמים זה קרה. בכל הפעמים הוא ברח. מדובר בשור בן שור, בן בנו של שור הגדול. משהו, פרא אדם אמיתי. והוא בורח, והוא חוזר לבית בעליו, והוא מקבל מחסה. הבעלים לא אומרים, אולי ניקח את השור הזה לבית השחיטה, ונשחט אותו. הוא לא יודע את הדין אולי, ששור שנגמר דינו לסקילה, גם אם הוא נשחט, הוא אסור באכילה. אבל אנחנו מניחים שבן אדם כזה, שנותן לשור ככה להסתובב, לא יודע אולי את הגמרא הזו, ששור שנשחט אחר שנגמר דינו, הוא אסור. תשחט אותו לפחות. תמכור אותו לגוי. תמכור אותו למלחמת שברים בספרד. תן לו תעודת המלצה. למה אתה מחזיק אותו בבית? פעם, פעמיים, שלוש. באה התורה ואומרת, אדם שיכול כך לזלזל בערך שנקרא חיי אנוש, גם בעליו יומת. התורה רואה את סוף דרכו של בעל השור. בעל השור הגיע למצב שבו הוא יתחייב מוות בבית דין. אין מנוס מההידרדרות הזו מול ההתעלמות במה שקורה סביבך. אם אתה מתעלם, אתה מפליל את עצמך. אתה מגיע למצב שבו אתה מתגשם, שבו אתה מתבהם, שבו חיי השור שלך עדיפים על חיי הנהרגים על ידו. אז אתה תהפוך להיות לאדם מן השוליים שיביא על עצמו במו ידיו עונש מוות. גם בעליו יומת, זה יקרה. זה ייקח קצת זמן אולי, אבל שורש ההתפתחות קיים כבר. בעליו הוא כבר עכשיו בגדר של אוימד לומוס, בגלל שההתנהגות שלו יצרה מעמד של אדם שמזלזל. זה הרחבת, הרחב דבר להעמק דבר. אני רוצה לעמוד על עוד קטע גמרא מעניין. הראשון היה במסכת בבא בתרא בקוף סמכי, כאמור, רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. ואני אומר בגמרא במסכת בבא מציע, הגמרא מספרת מסכת בבא מציע בדף חפי עמוד א', פרק מאוד ידוע, מוכר ומפורסם, פרק אילו מציעות, על יהודי שקראו לו מרזוטרה חסידה, שהוא התאכסן בבית מלון, ומבעל המלון נגנב גביע של כסף. גביע של כסף, בהחלט חפץ יקר. ובעל המלון, כפי הנראה, סיפר על העניין למרזוטרה חסידה. מרזוטרה חסידה ראה אחד מתלמידי החכמים בר בירב, דמשי ידי, הוא ראה אותו נוטל ידיים, והוא מנגב את הידיים בבגד של זולתו. אמר מרזוטרה חסידה לאותו בר בירב, אתה הגנב. אתה גנבת את גביע הכסף בגלל שאתה מזלזל בבגד של החבר שלך, אז אתה הגנב. כפתי ועודי. הוא כפה אותו בכל מיני כפייה שלא נכתבו בגמרא כיצד, ואותו בר בירב הודה, אני גנב. בר בירב מקביל למה שמקובל היום להיקרא בן ישיבה, בן תורה, תורתו אומנותו. יש לי דיוק בדברי הגמרא. לא מצאתי לראשונים ולאחרונים שיעמדו על הדיוק הזה, אבל לי יש דיוק. כשחזל מספרים על מה שמרזוטרה חסידה ראה אצל אותו בר בירב, הם מספרים שהוא ראה אותו נוטל ידיים, משי ידי, ומנגב בבגד של חברו. למה היה חשוב לגמרא להוסיף את הקטע של נטילת הידיים? הרי נטילת הידיים לא הייתה הקטע המפליל. הקטע המפליל היה ניגוב הידיים. והגמרא נכתבה לאנשים שעוד מצליחים להבין דבר מתוך דבר, שכשכותבים על מישהו שהוא ניגב את הידיים, כנראה הייתה לו סיבה לנגב. לא משנה מה הסיבה, זה יכול להיות שהוא נטל ידיים קודם, זה גם יכול להיות שהידיים שלו היו צריכים ניגוב מכל סיבה אחרת, זה הרי לא משנה. הסיפור הוא שהוא ניגב את ידיו במגבת של חברו, בקסות של חברו, בגלימה של חברו. בשמה צריך הגמרא להוסיף, חז ידי משי ידי. אני יש לי בזה איזשהו כיוון, למרות שלא מצאתי מי שקדם לי. בדרך כלל בחז"ל כשכתוב משי ידי, הכוונה לנטילת ידיים שאנחנו מכירים כתקנת חז"ל. אם נטילת ידיים לפני הסעודה, אם נטילת ידיים אחרי שינה, נטילת ידיים מחויבת המציאות על פי דין. ואני חושב שרב אשי מסדר הגמרא כתב את המילים האלה כדי שאנחנו נוכל כל כך הרבה שנים אחר כך להתבונן ולהגיע לאיזושהי מסקנה. בר בירב של פעם, תלמיד חכם מפעם, יש סיבה קודמת למעשה העבירה שלו. הוא לא היה מופלל כשהוא ניגב את הידיים. הוא התחיל את הצעד הלא טוב כשהוא נטל את הידיים, כשאין לו על ידו מגבת שלו. כאן זה מתחיל. כשחזל מגדירים משהו, הם נוגעים בשורש, בעומק. אין ספק שלאותו צובה מרבנן, בר בי רב, לא הייתה מגבת של עצמו במקום. אם הייתה לו מגבת על הכתף, או תולה על הקיר, הוא היה מנגב במגבת שלו. למה הוא ניגב בכסות חברו? זה שכשהוא ניגש ליטול ידיים, הוא לא דאג למגבת. הוא נטל ידיים. ואז מישהו היה עוצר אותו ואומר, שמנה, במה תנגב? אז הוא יגיד, יהיה בסדר, אל תהיה מודאג. הידיים שלי לא יישארו רטובות. אתה דואג לי שכתוב שאחרי נטילת ידיים צריכים לנגב, אתה נוהג לפרומקייט שלי, או אולי אתה נוהג לבריאות שלי בחורף שיהיה לי. אל תדאג, זה יתנגב. זה מה שנקרא, תסמוך, יהיה בסדר. וכך אבא, באמת כך אבא. הוא נטל את ידיו, הסתכל ימינה שמאלה, מצא מגבת. של מי המגבת? של מישהו. הניגוב כבר היה פועל יויצה. הניגוב כבר היה התפתחות. כשחזל מגדירים משהו או מספרים משהו, הם נוגעים בשורש. כשאתה הולך ליטול ידיים בלי לחשוב במה לנגב, אז העבריינות שלך מתחילה בשורש שנקרא זלזול. מה יהיה? יהיה בסדר. היהיה בסדר הזה הוא השורש. כשאנחנו מעתיקים את החידוש הזה מדברי הגמרא עד לחידוש של הנציב, אנחנו מוצאים הקבלה רעיונית. כששואלים את בעל השור, איך אתה מעיז להחזיק בבית שור שהרג בן אדם? מה הוא אומר? אתם חושבים שהוא אומר, מה אכפת לי שפלוני נהרג? אתם חושבים שהוא אומר, אני מזלזל בדמעות של האלמנה והיתומים? הוא לא אומר כך. הוא אומר שני מילים, יהיה בסדר. למה אתה חושב שיהיה בסדר? למה לא? למה לא? המויסי מחבר עול עברי. אתה, כמו סבתא דאגנית, אומר, אולי לא יהיה בסדר, אתה המויסי. אני לדרכי הולך, יהיה בסדר. אותו יהיה בסדר, מוביל בר בעיריו ליטול ידיים, בלי לדאוג למגבת, יהיה בסדר. אותו עניין, אותו שורש, אותו שיקול דעת מוטעה, יוביל בעל שור לשמור על שור שנידון בבית דין לסקילה וברח מבית דין וחזר לביתו, והוא ממשיך לשמור על השור בשמירה לא ראויה מסיבה אחת, יהיה בסדר. וזה לא בסדר פעם אחת, וזה לא בסדר פעם שנייה, וזה לא בסדר פעם שלישית, גם בעליו יומת. אתם יודעים למה הוא יגיע למצב של בעליו יומת? בגלל שני מילים. בגלל יהיה בסדר. בגלל שהעוצמה של ממון חברו לא מרתיעה. העוצמה של ממון חברו לא מאיימת. העוצמה של ממון חברו נותנת לישון בנוח. למה אנחנו מכירים סטנדרט של לווה שלא משלם את ההלוואה בזמן? איך זה קורה? יהודי פותח גמח, הוא עושה את זה לשם שמיים. יהודים באים ולווים. הלווה יודע שכשהכסף יוחזר, הוא יולווה שוב לאדם נוסף. הוא יודע. הוא יודע שיש תקנון, הוא יודע שהוא חותם על התקנון, הוא יודע ששלמה המלך אומר לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. מה האחוז שאתם מעריכים של לווים בקהילות החרדיות שעומדים בתשלומים שלהם בזמן לגמחים, לא לבנקים, לא לבנקים למשכנתאות. שם פשוט גובים כזו ריבית, שמי שלא משלם בזמן, משלם ביוקר. אבל אנחנו מדברים על גמח, אין ריבית בגמח. בגלל שהמלווה והלווה הם יהודים חרדים, שאלוקים ציווה עליהם בתורתו, לא תיקח נשך ומרבית, תוירה, התוירה לא מאפשרת. אז אני רוצה לומר לכם שלפני, בטח כבר 18 שנה, ניסיתי לעשות סטטיסטיקה של בעלי גמחים, שתחילתם באחד הגמחים המאוד גדולים פה בבית וגן. השתדלתי לברר על גמחים בירושלים ובבני ברק, במקומות שחפים מאנשים שאינם נמנים על הדת החרדים יראי השם. וביקשתי מבעלי גמחים שיספרו לי על תרבות החזרת ההלוואות. מה אתם חושבים מתברר? 85% מן הלווים לא מחזירים בזמן. 85%. 75%, שזה עוד הפרש ל10% בדרך, לא רק שלא משלמים בזמן, אלא גם בתחילת העניין מתכחשים להלוואה. עד שהבעל הגמח לא מוציא את אותו נייר שנשמר אצלו, הם מתכחשים. וכשמוציאים את הנייר, הם אומרים, אתה יודע מה, שכחתי. וזה יכול להיות. יכול להיות שהוא שכח, ויכול להיות שהוא היה מעוניין לשכוח. אתם יודעים מה זה 85%? אני אגיד לכם מה זה. זה מילים ממוספרות למשפט ישן. רובום בגזל. זה הכל. בגלל שאתה לוקח הלוואה, ואתה יודע שזה גמח, ואתה יודע שהכסף הזה הוא צורכי רבים, ואתה מרשה לעצמך לחכות. אנשים מחכים מלכתחילה להתראות, מלכתחילה. כל עוד הוא לא צריך לשלם ריבית, הוא לא מפסיד. כשהוא משלם מאוחר לחשבונות שגובים ריבית, הוא גם לעתים מזלזל. נגיע גם לקטע הזה של בני אדם שאין להם אחריות לממון שלהם עצמם. זה עוד בעיה, עוד רעה חולה. אבל ממון הזולת זה בטח בעדיפות הכי אחרונה. ואם יבוא בן אדם שבוע לפני ויאמר, תשמע, תזכור שיש לך בשבוע הבא, שבוע הבא פיראון, זה לא ישנה. אם תשאלו כיצד אני אומר דברי נביאות, לא נביא אני ולא בן נביא. אז היו גמחים שהחליטו לשלוח דואר שבוע לפני מועד הפיראון. וכשראו שזה לא עזר, עשו את זה ידנית. והוציאו המון כסף על זה. שידפוק בן אדם אצל הלווה שבוע קודם, ויגיד, שבוע הבא הגיע זמן הפיראון. נשארו אותם אחוזים. שום דבר לא זז. למה? ממון חברך נמצא בידך. איך קורה שאתה לא מקיים את מה שנאמר פריאת בעל חוב מצווה? יש מישהו מן הציבור הזה שידחה את נטילת האתרוג לאחרי סוכות? הגיע ערב סוכות. יש יהודי שלא קנה לעצמו אתרוג עם מחשבה, אני אחכה על אחרי סוכות ואז אני אטול את האתרוג. או בסוכות עצמו, אני אטול ביום השני ולא בראשון. לא יימצא דבר כזה. זו אותה מצוות עשה. פריאת בעל חוב מצווה זו מצוות עשה מן התורה. כמו שרש"י אומר בכתובות פיוו, שיהיה הן שלך צדק. מצוות עשה כמו מצה, כמו אתרוג, כמו שופר. אותו דבר. מי מוכן לדחות תקיעת שופר ביום? מי לא מוכן לדחות פריאת בעל חוב ביום? אז לא נתתי היום, באמת. וכשהוא מגיע אחרי שבועיים והוא משלם עם צ'ק דחוי, הוא אומר לבעל הגמח, תפסיק להיות כזה יקר. הוא לא מבין על מה יצר הזעף. אתה 14 יום מבטל מצפס עשר מן התוירה. וזה כל רגע ורגע פריאת בעל חוב. לך תפרע. תאמרו, לא היה לו. התשובה הזו שלא הייתה, לא היה לו כסף, היא תשובה שבהחלט מעידה על שורש הרע. כשאתה מלווה, אתה לא חושב שזה באחריותך לדאוג שיהיה לך לשלם? אתה לא חושב שאם המלווה יודע שאתה לא תחזיר בגלל שלא יהיה לך להחזיר, הוא לא יהיה מוכן להלוות לך? אתה לא יודע שאם אתה לוקח כסף ממלווה על דעת להחזיר ואין דעתך להחזיר, אתה גוזל? רובם בגזל. זה גזל. זה שאין לך, זה לא חידוש. זה גם לא היה לך כשלווית. איך העזת ליטול ידיים בלי מגבת? איך העזת ללוות בלי לדעת מאיפה תשלם? איך עשית את זה? הלווה, כשאין לו מושג מאיפה הוא ישלם, הוא בדיוק זה שנוטל ידיים בלי לחפש מגבת. אלה הם דברים שבשורש הם זהים. זה דבר שהוא חוזר על עצמו בווריאציות שונות, אבל יש כאן משהו עמוק בשורש שלא נותן לנו להגיע לשלימות בחרדה לממון הזולת. כסף של השני. אני לא מדבר על מעילה בפקדונות. דבר יותר נדיר, לדאבוננו, גם הוא קיים. אני לא מדבר על גניבה בפועל של בו במחתרת. אני בטח לא מדבר על גזלן באופן של ויגזוי לסחניס מיד המצרי. אנחנו אנשי תרבות. אנחנו אנשי דת ודין. אבל אנחנו מזלזלים בערך הקדוש שנקרא מומוין חברוי. היה גאון גדול ברוסיה, פולניה, לפני מלחמת העולם השנייה, שמו היה רבי יוסף יושה רוזין, שמו המפורסם בעולם הרוגת שובר. הוא היה גאון גדול, פלא פלאות של גאון. מספר תלמידו, קראו לו בישראל אלתר ספרין, הוא היה אצלו בבית מעין גבאי, הוא היה זה שכתב הרבה מדברי תורתו, מספר שנכנס הגאון רב אלחנן וסטרמן לשיח תורני עם הרוגת שובר. אמר רב אלחנן וסטרמן לרוגת שובר, יש לי שאלה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת רובום בגזל ומיעוטום בארויוס. איסור עריות ברוך השם רק מתחלל על ידי מיעוט מעם בני ישראל. אבל איסור גזל, רוב העם מזלזל באיסור הזה. שאל רב אלחנן, אנחנו מוצאים איסור שנקרא ייחוד. אסור לאדם להתייחד עם אחת מן העריות. הייחוד זה איסור. בגלל שאם בן אדם נמצא במצב שבו אף אחד לא רואה אותו, אי אפשר לסמוך על ההגינות שלו. חלילה וחס יכול להתפתח משהו נורא. ושם זה הרויוס, שאנחנו אומרים שרוב העם לא לוקה בבעיה הזו. למה לא מצאנו איסור להתייחד עם ממון חברו? רובו בגזל. שיהיה דין שאם אתה נכנס לבית ויש על השולחן ארנק, אסור יהיה לך לסגור את הדלת, בגלל שאם אתה לבד בבית עם הארנק, יש חשש מאוד סביר שמשהו יתרחש והארנק יימצא בכיס שלך, וזה לא יהיה הארנק שילך אליך. לא מצאנו. למה? ייחוד מומו עם חווי בו יצועק לבלחונו, רובו בגזל. אל תתייחד עם המון חברך, אל תיתן אמון בעצמך. אתה תיתן את היד, אתה תשלח יד, אתה תיקח, אתה תשים בכיס. הרוגת שובר ענה לו תשובה שהיא כדרכו של הרוגת שובר, הוא הרי תמיד עסק רק בבבלי, בירושלמי וברמב״ם, לא עסק לו בשכונוך, לא בחרישויני ולא באחרויני. אז הוא אמר, איסור ייחוד הוא לא איסור גדר, שמה יקרה משהו. איסור ייחוד הוא איסור עצמי, קירבו להרויוס. התורה לא אסרה ייחוד, שמה יקרה משהו. כמו שאסור, ההוויה המשותפת מתחילה כבר מהייחוד בבית. זה איסור עצם, לא איסור גדר. רובד שובר לשיטו סוף. אבל מה נעשה לכך שיש רמב"ן להדיה בפרק עשור יוחסין שאומר שאיסור ייחוד הוא איסור גדר? אז רב אלחונן נשאר עם השאלה. מה התשובה לשאלה? לא התבאר באותו סיפור. היה יהודי, קראו לו הרב זאב אריה רבידר מתל אביב, הוא כותב בספרו רבינו מאיר שמחה את הסיפור הזה. הוא היה יליד דווינסק, יחד עם רבי מאיר שמחה היה הרובד של הרב השני, הוא מביא שם את הסיפור בשם רבי ישראל אלתר ספרי. אני רק מביא את השאלה של רב אלחונן כדי לחדד את העוצמה של העניין של חוסר יכולת של אדם לתת אמון בעצמו. רב אלחונן שואל, אל תתייחד עם המון חברך. מי יודע מה יתפתח? לא מצאנו שקיים איסור כזה. צריכים למצוא תירוץ למה לא. אבל אנחנו לדרכנו למדנו שורש עניין ממון. ושורש עניין ממון מהר, יש את אותו אספקט, את אותה משמעות, את אותה יכולת שמתחילה בזלזול ומסיימת השור יסכל וגם בעליו יומת. זה מתחיל עם הזלזול וזה מסתיים עם הנפש. עמדנו על העניין הזה באופן של הסקת איזושהי מסקנה מתוך דברי התורה בפרשת משפטים. ואני רוצה להגיע מתוך העניין הזה לעניינים שכולם בנויים, סובבים, הולכים על הציר הזה, ומתוך כך גם להגיע לאיזושהי מסקנה מעשית. סכתם בו בבסרה בתחילתה עוסקת הרבה בנושא שנקרא נזקי שכנים. כאשר שני בני אדם חיים ביחד, יש עלילות גבוהה למסכת של נזקים בין שכן לשכן. ואני נוגע בנקודה הזאת של נזקי שכנים מנקודת מבט מאוד מעשית. כידוע לכם, הציבור החרדי ברובו מתגורר בבניינים רבי קומות. וכידוע לכם שבכל בניין רב קומות, יש תמיד כאלה שגרים בקומות הראשונות. זה גם ידוע לכם. אי אפשר לבנות בניין רק עם קומה עליונה. כשאתם מדברים עם מתווכי דירות, אתם תופתעו לשמוע שלקומה הראשונה והשנייה יש מינוס שלא עלה על דעתכם. בדרך כלל הקומות הראשונות אמורות להיות עדיפות, פחות מדרגות, פחות תורך, וזה נכון. אבל, מה אבל? תשאלו מתווך, הוא יגיד לכם, אתה צריך או להיות מאוד סבלן, או להיות מאוד חרוץ, כדי להרים את כל מה שיומטר כגשם ולא גשמי ברכה מן המרפסות העליונות. החל במשחקי ילדים, דרך ביגוד כזה או אחר, כולל נעליים, עד למה שנקרא בעברית מדוברת זין בית למד, כפשוטוי. לקיים מה שנאמר, אשרי הגבר אשר מילי אשפוסוי מהם. כפשוטוי. נכנס אל היהודי כבר לפני שנתיים, יהודי מבוגר. אני רואה זקנה קפצה עליו. שואל אותו, מה קרה? אומר, אתם הרי יודעים שעברתי דירה במקום פלוני. מה זאת אומרת אנחנו יודעים? הייתי בחנוכת הבית, שמחנו יחד על נציאת הדירה בירושלים, עיר הקודש פלטין של מלך, יהודי שגר באמריקה במקום רחוק. אומר, אני כבר, אני לא מחזיק מעמד. השכנים מלמעלה זורקים את הזבל למרפסת שלי. אומר לה, זורקים, קורה פעם. אומר, קורה פעם. אני אומר לכם, אני עובר דירה לקומה רביעית. יהודי מבוגר. אני לא מסוגל לו. שאלתי אותו, תגיד, אתה דיברת? עשית משהו? מה לא עשיתי? מה לא עשיתי, אומר אוזנם הרעילה. הדברים האלה חוזרים על עצמם כדי כך שאחד מידידיי הטובים שעוסק בתיווך אמר לי, הדבר הזה כל כך נכון וכל כך ברור, שכל מי שעוסק במסכת של קנייה ומכירה עומד על התופעה הזו. בואי נשאלו אלם, אני אומר לעצמי, יושב יהודי, יחד עם הפלויניסטה שלו, הוא תלמיד ישיבה, היא חליחת בסיאנקס, יש לו בלי עין הרע ילדים, איך הרב ליבם להגיע למצב שהפסולת שלהם נזרקת למרפסת של השכן, לא פעם ב-20 שנה, אלא 20 פעם ביום, איך זה קורה? איך זה קורה, ריבונו של עולם? זה הרי ממון של השני. למה אנחנו עדים לתופעה כל כך לא מרנינה של חדרי מדרגות בבתים החרדיים, שנראים במצב כזה שאנחנו חוששים לפעמים לצעוד, שמא הנעל תישאר דבוקה? למה? וכשאנחנו עוברים את הסף, אנחנו מוצאים בית מטופח, נקי, מצוחצח, אצל חלקה. מה שנקרא בלשון המדוברת, יש שם בלבוסטה. וברגע שזה עובר את הדלת, אין פה יצפה ובצפצף. פשוט מקום שיש שאלה אם אפשר לומר שם ברכה. למה? למה הדבר הזה הפך להיות למאפיין, למקום המגורים של אנשים שהם יראים ושלימי וחרדים לדבר השם? למה? אני אגיד לכם למה. למה? בגלל שאנחנו לא החדרנו לעצמנו, לילדינו, לילדותינו, את הזהירות בממון נזולת. אין לנו את החרדה מפני אותה פרשה כל כך מלאה, ממון נזולת. אין לנו. אולי זה נבע מכוח דקדוקי עניות של פעם. אולי זה נבע מכוח איכות חיים כזו או אחרת. אולי זה נבע מכך שעם ישראל לדורותיו לא היה במצבים שהוא הסתגל לחיות חיי רווחה של בתים רבי קומות וקרשים שיכולים לתת גמחים. אינני יודע. אבל אין ספק שיש נקודה אחת מאוד מאוד אמיתית. אמיתית, מחייבת, זועקת לשמיים. אנחנו מחפשים מה לתקן. כולנו רוצים לתקן. אנחנו שומעים השכם והערב על דברים נוראים שקורים. ואז אנחנו שומעים כמעין רוטינה על דברים מוכרים שעליהם צריכים לעשות תשובה. לא שמעתי שיבואו איזה שהם גופים רבניים ויעוררו על נושא כל כך פשוט ובסיסי שנקרא זהירות בממון הזולת. פשוט מאוד. חד וחלק. כאשר אנחנו מחדירים לעצמנו את עוצמת העבירה בזלזול בממון הזולת, אנחנו בהחלט יכולים להגיע להישגים. הציבור החרדי הוכיח את עצמו אלפי שנים עומד מול גזרות, עומד מול אונס של שמד, עומד מול ניסיונות קשים של עוני ומחסור, ושורד. אנחנו לא עומדים בניסיון הפשוט הזה של רובם בגזל, שאנחנו מוזהרים ועומדים עליו. ואנחנו יודעים שחז"ל אומרים שכאשר יש שאה של עבירות, אבון של גזל קופץ בראש מכל העבירות כולן, עבירות מאוד חמורות. מה האבון שהוא מזדקר למעלה והוא זה שמקטרג? חז"ל אמרו, אבון גזל קופץ בראש ומקטרג יותר מכל עבירה אחרת. זאת עבירה שפורכת את הרמה הבסיסית האנושית שלנו. זאת עבירה שלא נותנת לנו את האפשרות להגיע להתחלת התיקון של העבירה החמורה של שנאת חינם ולשון הרע והוצאת שם רע, בגלל שאנחנו לא מייחסים לזולת את החשיבות המספקת בכדי להיזהר לא לפגוע בו ממונית, אז אנחנו מתפתחים ואנחנו גם לא נזהרים בכבוד הזולת בשאר העניינים. אז הזולת נמצא מחוץ לתחום במסכת החשיבה שלנו. וכשאנחנו לא שמים הלב, אנחנו מתדרדרים. הקטע הזה של חוסר שימת לב הוא קטע שטוען, הוא מקטרג, הוא מבקר. לא לשים לב זה גרוע. יש מכתב מאדמו"ר מגור הזקן האימרם, הוא כותב לבנו הגדול רבי מאיר שנהרג בשואה, שבפרשת וארא במכת הברד כתוב: הירא את דבר השם הניס את מקנו הביתה, ואשר לא שם ליבו השאיר את מקנהו בשדה. אומר האדמו"ר מגור הזקן לבנו: אני מהפסוק הזה לומד דבר אחד, מה ההפך של יראת שמיים? ואשר לא שם את ליבו. הפסוק מתחיל: הירא את דבר השם, והפכו זה אשר לא שם את ליבו. חוסר שימת לב זה שלילת מדרגת היראה. איזה יראת שמיים אנחנו מדברים כשמדובר בעם המצרי, בפרעה, בכל עבדיו, אחרי מכות נאמנות עד מכת הברד. אף על פי כן יש עדיין אנשים שמוגדרים כירא את דבר השם בתוך עבדי פרעה. הפכם זה מי אשר לא שם את ליבו. זה אומר שאדם שלא שם לב שולל מעצמו את הדרגה הכי נמוכה של מי שמוגדר בתורה כירא את דבר השם. מי עוד אמור להיות ירא את דבר השם כמונו? מי עוד אמור להיות חרד על דברי? אנחנו הרי מוגדרים כיהודים חרדים. אנחנו הרי דגל התורה יראי השם. למה זה לא מחייב אותנו להיות שמים הלב? לשים לב, לא להזיק לזולת. לשים לב, לא להיות במצב כזה של חלילה וחס מנגב במגב את חברו. לשים לב, לא ליטול ידיים על חשבון יהיה בסדר. אלה הם הדברים שצועקים לשמיים. אני אסיים בממרה ששמעתי ואני אומר אותה בשם אומרה. את הממרה שמעתי מרבי גדליה נדל זיכרונו לברכה, שהיה אחד מתלמידיו המובהקים של מרן החזון איש. רבי גדליה נדל סיפר שבהיותו מסתופף בצילו של החזון איש, נכנס אל החזון איש יהודי שאמר שהוא מזכיר דירה בבני ברק לדייר, והדייר הוא יהודי חרד וירא שמיים מרבים. כאשר הוא הזכיר לו את הדירה, הוא התנה כמה תנאים, כדרכו של מזכיר, זכותו. בין שאר התנאים, הוא הזכיר את התנאי שבעל הדירה ידאג לגינה שסביב הדירה. מדובר בבניינים של פעם בבני ברק, מה שהיום קרויים וילות. זה היה רחוק מהמשמעות של הווילה, אבל זה היה בכל מקרה דירה שסביבה הייתה גינה. הגודל של הגינה היה באמת דלת על דלת אמות. אבל מדובר ביהודי יוצא המבורג, שהנושא של הגינה מאוד דיבר אל ליבו. ואז הוא כתב בחוזה של הסחירות שהדייר ישלם שכר דירה פחות, בתנאי שהוא ידאג לשלימות הגינה, קרי עבודת גינון כזו או אחרת שלא דרשה הרבה. והיהודי המזכיר, כיוצא המבורג, נתן אמון בכל מילה כתובה, ונתן אמון בדייר שהיה ירא וחרד לדבר השם. משך הזמן של הסחירות הגיע בעל הדירה כמה פעמים, ומרחוק עיניו רואות וקלות את הגינה שהיא נראית כמו שדה בקוממיות בשמיטה. הוא דפק בדלת, הוא דיבר עם הסוחר, והסוחר אמר, כן, 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 פשוט היה כדרכם של בני אדם. פעם, פעמיים, שלוש. אמרו לו שלחזון איש יש השפעה על היהודי הזה. הלך היהודי, דפק אצל החזון איש בדלת. חזון איש כדרכו הטובה, ידוע לכל, התנהג בצורה מאוד פשטנית, בלי שמשים ובלי גבאים ובלי שעות קבלה. נכנס היהודי מההמבורג ואמר, רבי, תות מרתי ותעשה לי טובה. כך וכך קרה, עיניי רואות וקלות. אמר לו החזון איש, אוי אוי, חבל שלא נפגשנו קודם. מה מתכוון הרב? הוא אומר, הייתי פוגש אותך לפני ההשכרה, הייתי אומר לך למחוק את הסעיף הזה. הסעיף הזה, באונזר יידן, איז על מנה שתה ללא רוקיע. הסעיף הזה, אומר החזון איש, אצל היהודים שלנו, זה על מנה שתה ללא רוקיע. שאל היהודי את החזון איש, פרפוס. למה? אמר לו החזון איש, ספיית אין חינוך. חסר בחינוך. חזון איש. לא מדבר הרבה. אבל כל מילה יורדת לשיטים. פיילט אין חינוך. היהודי הזה יחנך את הילדים להיות מחמיר בענייני תרומס ומייסרס. להיות מחמיר בפרוט החמור לחלל מייסר שני. להיות מחמיר לא לטלטל בשבת. להיות מחמיר לא להשתמש בחשמל בשבת. להיות מחמיר לנסות ללמוד כמה שהוא יכול. הכל. אבל כאן שנתנו על ההוראה שהייתה מותנית כחלק מההסכם לדאוג לגינה, הבן אדם הפר את ההסכם יום אחרי יום. פילטין חינוך. עמד אחד מתלמידי החכמים אצלנו בכולל ואמר לרב גדליה נדל, אולי הייתה הכוונה, אין לנו חינוך לגננות, זה התכוון החזון איש. פילטין חינוך. אמר רב גדליה, אתה רואה, הוא אומר, לאותו אברך, אתה נמצא, הוא אומר, בדיוק באותו מצב. בגלל שאם זה נכון שאין לנו חינוך לגננות, היה הסוחר, צריך להגיד למזכיר, התנאי הזה לא יקוים כיוון שאין לי חינוך לגננות. אם הוא חתם על השטר הזה, בלי להתייחס לחוסר הידע שלו בגננות, אז החתימה הייתה כבר הפקר. אז החתימה הייתה זלזול. איך אמר החזון איש? פיילט אין חינוך. אנחנו נמצאים היום בדור שברוך השם רובוי זכאי. יש לנו דור של אכשר דור, ישיבות, כוללים, חצרות מתפתחות, ציבור ענק. ואין אומרים בקרו גמל אלא בקרו תלה. זה הציבור שלנו. זה הציבור היקר לנו. זה הציבור שאנחנו לא מעלים על דעתנו לזלזל בו. זה הציבור היחיד שיש עם לדבר, אבל צריך לדבר. ומתי הזמן לדיבור אם לא? במם של שובו בנים שובבים. השובב אומר, יהיה בסדר. השובב אומר, זניש כן יקר. השובב אומר, מה קרה? זה שובבות. היו לנו את אותם פרשיות שהדריכו אותנו וחינכו אותנו. הגענו לשיא, לחיתום, למשפוטים. זכרו יהודי בא שומר הנציב. אם אתה לא שמת לב, אם אתה אמרת יהיה בסדר, יש עלילות לכך שזה יגיע עד לגם בעליו יומת. אנחנו משחקים בעניינים שעלולים להסתיים בנפשות. בגלל שמי שיכול להיות אדיש למערכת כזו או אחרת שמתרחשת עם הזולת בגרמתו, גם בעליו יומת. ניקח את הדברים האלה לתשומת ליבנו ונדון קל וחומר בעצמנו. מידה טובה מרובה ממידת פורענות אחת לחמש מאות. אם בן אדם שמזלזל בממון הזולת עלול להגיע לגם בעליו יומת, כמה אורך חיים, אורך ימים ושנות חיים מושפע מלמעלה על מי שמתנהג בצורה הפוכה, על מי ששם בליבו, על מי שהוא ירא, על מי שממון הזולת בהחלט מדאיג אותו. מובטח לו ממרומים גם בעליו חיו יחיה, אמן כן יהי רצון.